לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, י' בטבת תשע"ח, הראשון לינואר 2018, שנה אזרחית חדשה. נשוחח פה עם השרה איילת שקד, שרת המשפטים, על נוהל יהודה ושומרון, האם אזרחי יהודה ושומרון יפסיקו להיות סוף סוף אזרחים סוג ב'. גם עם השר אורי אריאל על חוק המרכולים, שאמור להיות מאושר ביממה הקרובה, אם אכן כל המכשולים יוסרו, גם הכיזוז המוזר, אי הכיזוז המוזר עם יהודה גליק שנפטרה אשתו, אז אם כן נמשיך גם לעסוק גם בכך. בפטירתה של יפי גליק נשוחח פה עם האחיין שי גליק. הרב הרוסי אומר, אוי לנו שכך נוהגים חברי כנסת כלפי חבר כנסת שאשתו נפטרה. גם על מרכז הליכוד אתמול שמאשר את החוק, את נושא הריבונות, לא החוק עדיין, נושא הריבונות, הכרת הריבונות, החלת הריבונות ביוש. טענות של יושב ראש ששתית שמדובר ב החלטה שהצביעו בעדה לא כאלה שבסופו של דבר מצביעים לליכוד, אלא גורמים ימניים שהשתלטו על הליכוד. נשוחח על כך עם דוב הר שפי. וגם יגאל כהן אורגד על אוניברסיטת אריאל, שמערימים כרגע קשיים להקים שם את הפקולטה לרפואה. עוד ביומן, הרב איתן אייזמן לקראת ערב לזכרו של הרב מרן, הרב אברהם שפירה, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל, מחר במלון רמד הרנסנס, ערוץ 7 יעביר בשידור חי את הערב המיוחד הזה, ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. אז אנא ערבה. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, על פי בקשתה של שרת המשפטים, העביר אתמול הנחיה ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, ולפיה בכל חקיקה ממשלתית חדשה תהיה חובה להתייחס גם לשטחי יהודה ושומרון. אנחנו משוחחים כעת עם שרת המשפטים איילת שקד. שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז זה סוגיה כבר עתיקה, שכל הנושא הזה של חוקים ביהודה ושומרון, אז את בעצם רוצה לשים לעניין הזה סוף וסדר?
כן, אנחנו רוצים להשוות את החקיקה. זה פרויקט ארוך ש הרב אלי בן דהן ואני מקדמים בעצם מתחילת הקדנציה. הוספנו גם תקנים במשרד הביטחון ובמשרד המשפטים שאפשר יהיה לקדם את החקיקה ואת צווי האלוף בצורה יותר מהירה. ומה שהיועץ המשפטי למעשה עושה בתיאום איתי, זה להנחות את משרדי הממשלה שעסוקים בחקיקה ממשלתית, להתייחס גם ליהודה ושומרון כשהם מגישים דבר חקיקה. עכשיו, יש ארבעה סוגים של חוקים. סוג אחד של חוקים שחל אוטומטית ביוש, כמו חוק העונשין, חוק שירות ביטחון, פקודת מס הכנסה, ולכן כל תיקון לחוק הזה כבר חל אוטומטית ביוש. יש סוג שני שלא רלוונטי ליוש, כמו חוק ההמלצות, חוק הפריימריז, כל מיני חוקים שמשנים שמות, לא רלוונטי ליוש. יש סוג שלישי, חוקים שאנחנו מכילים בחקיקה ראשית, זה מעט מאוד חוקים, דרך כלל פרסונליים. אני לדוגמה פעלתי להכיל את חוק האומנה ביוש, זה נקרא באזור בחקיקה, מכיוון שיש הרבה משפחות אומנה ביוש. והסוג הרביעי שהוא הגדול ומשמעותי ביותר, זה חוקים שצריך לתרגם אחר כך לצווי אלוף על פי דחיקת הביטחון, וזה לאורך השנים תמיד מתעכב ונמרח ולוקח זמן. ולכן אנחנו רוצים להרגיל את משרדי הממשלה כבר מהשלבים הראשונים של הליך החקיקה לתת את הדעת לזה, כי אזרחי יוש הם לא אזרחים סוג ב' והם גם לא אזרחים מורמים מעט, כי צריך לדעת שחלק מהחוקים האלה זה גם חובות. זה לא רק זכויות, זה גם זכויות וגם חובות.
אז איך אני כאזרח יהודה ושומרון ירגיש אם אכן ההמלצה שלך תיושם? איך אנחנו האזרחים נרגיש את זה ביהודה ושומרון?
אתם תרגישו שאתם כמו כל אזרח בתוך ישראל הקטנה, מה שנקרא. אתה יודע, הסיפור הכי מפורסם, אני חושבת, היה דווקא עם חוק שקיות הניילון, שזה יכול להיות חוק מטריד, אבל ברמי לוי וגוש עציון, ברגע שחל החוק של שקיות הניילון שלוקחים 10 אגורות לכל שקית, שם עדיין השקיות היו בחינם.
אבל הזכרת פה את חוק ההמלצות שהוא לא חל, אז זה אומר שנניח אביגדור ליברמן, שהוא תושב יהודה ושומרון, אז חוק ההמלצות לא חל עליו?
הוא כן חל, מה זאת אומרת לא חל? הוא כן חל.
ואמרת שחוק ההמלצות לא חל על יהודה ושומרון?
לא, אמרתי שזה לא רלוונטי, זה תיקון לסדר הדין הפלילי. תיקון לסדר הדין הפלילי בדרך שבה המשטרה עובדת. לכן זה רלוונטי גם ליוש, לא צריך לעשות משהו אקטיבי כדי שזה יקרה.
הבנתי. אז את מאמינה שבאמת ההמלצה הזאת היא בעצם סוגרת את הפינה הזאת, או שיש עוד מה לעשות?
אני חושבת שזה יש עוד מה לעשות, כי כמו שאני אומרת, חסרים עדיין כוח אדם כדי לתרגם את כל החוקים בצורה מהירה, אבל זה בהחלט, הייתי אומרת, דרך לחנך את משרדי הממשלה לנרמל את החיים ביהודה ושומרון, וכמו שאני תמיד אומרת, אוהבת להגיד שפוליטיקאים צריכים להניח מסילות חדשות, לא לנסוע על המסילות הישנות, זו באמת מסילה חדשה.
רגע, שנייה, זה משרד שלא יישם את ההחלטה הזאת, את ההמלצה הזאת שלך, אז זה אומר שהצעת החוק לא תעלה לוועדת השרים או משהו כזה?
נכון, פה אנחנו מגיעים לסוגיה הפוליטית, השר יריב לוין ואני, הוצאנו הנחיה למשרדי הממשלה, להתייחס ליהודה ושומרון, ובלי התייחסות אנחנו לא נדון בחוק בוועדת השרים לחקיקה.
זה מקרי שככה העניין הזה מתפרסם גם במקביל להחלטת הליכוד אתמול במרכז הליכוד לריבונות?
כן, שלגמרי יצא במקרה.
אבל לדעתך ההחלטה הזאת של הריבונות במרכז הליכוד, יש בה גם משהו מעשי, או שגם מדובר רק במשהו הצהרתי בלבד?
זה הצהרתי, אבל אני חושבת שגם להצהרה יש חשיבות. עצם זה שבעצם מרכז הליכוד לפחות מתנהל לחלוטין מנאום בר אילן, אני חושבת שיש לזה חשיבות, ולכן זה אומנם רק הצהרתי, אבל גם הצהרה היא חשובה, ואני בהחלט מברכת את כל מי שהוביל את זה.
ובשמאל טוענים שזה עוד הוכחה לכך שעל הליכוד משתלטים בעצם נציגי הבית היהודי, שהרי השר בנט היה מברכים על כך, על הנושא הזה.
נכון, הם בעצם יישמו את המדיניות שהשר בנט הוביל עוד כאותו מנכ״ל מועצת יש"ע, ואחר כך את מדיניות הבית היהודי. ואנחנו יכולים באמת רק לברך על זה.
פוליטיקה, את ככה חושבת שמשהו הולך לקרות? עכשיו התחילה שנה חדשה, שנת 2018, אולי התחילה ספירה לאחור לממשלה הזאת?
אני מאוד מקווה שלא, אין סיבה שהממשלה הזאת לא תסיים את ימיה עד אמצע או סוף 2019. אני חושבת שהקואליציה עובדת טוב ביחד, מתגברת על הרבה מאוד קשיים שיש, אבל סך הכל זה קואליציה הומוגנית וחזקה, ואין סיבה לגרור את המדינה סתם לבחירות.
אני חייב לשאול אותך לסיום, ושכחתי לשאול, התפרסמה כתבה בשבוע שעבר שהייתה, היה איזשהו הסכם שאושר עם האיחוד האירופי, שבעצם הוצאים מתוכו בהסכם כמו תוכנית הורייזן 2020 את הנושא של יהודה ושומרון. אז מה את אומרת על העניין הזה?
נכון, זה הסכם שהוביל משרד החוץ. אני פניתי למנכ״ל משרד החוץ כדי לברר פרטים בזמן שההסכם היה מונח על שולחן הממשלה. מנכ״ל משרד החוץ הבהיר לי חד משמעית שאין הבדל מהתנאים של הורייזן 2020, וזה הסכם שמשרד החוץ מאוד דוחף אליו וחשוב לו, וההפך, אם משרד החוץ יהיה חבר בו, אז הוא יוכל להחליט, גם יהיה להם עץ, וכל החלטה שם צריכה להתבצע בקונצנזוס, והוא יוכל להצביע לאיזה פרויקטים מקבלים כסף ואיזה פרויקטים שלא מקבלים כסף.
רגע, לא הבנתי, אבל הורייזן 2020 הוא כן מוציא מתוכו, הוא מתייחס לא לשטחי יהודה ושומרון.
גם הפרויקט הזה הוא באותם תנאים של הורייזן 2020. כפי שהממשלה אישרה את הורייזן 2020, כך משרד החוץ ביקש לאשר את ההסכם הזה בדיוק באותם תנאים.
זאת אומרת שזה, כמו שאמרתם לגבי הורייזן 2020, עדיף לקבל מאשר לא לקבל בכלל.
במקרה הזה, מה שמנכ״ל משרד החוץ הסביר לשאלותיי, הוא אמר ראשית, עדיף לקבל מאשר לא לקבל בכלל, ושנית, אם אנחנו לא נהיה בהסכם, אז הם יוכלו לתת למי שהם רוצים כמה שהם רוצים, כולל הפלסטינים, לפרויקטים שאנחנו לא שולטים בהם. אם אנחנו כן בהסכם, אז לפחות יש לנו וטו על פרויקטים שאנחנו חושבים שהם מסוכנים או לא נכונים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. שרת המשפטים איילת שקד, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה. שלום וצהריים טובים לשר החקלאות אורי אריאל.
צהריים טובים וחורף טוב.
חורף טוב. אז קודם כל באמת נתחיל בחורף, יורדים גשמים, אתם קיימתם תפילות ביום חמישי, אז ברוך השם התפילות התקבלו כנראה.
ברוך השם, עם ישראל התפלל, זה לא אנחנו, היה ציבור גדול בכותל, זה נכון, אבל אני בטוח שכולם מתפללים בליבם, או חלק בבתי הכנסיות שהם, כל אחד במקומו, וסך הכל באמת התפילה, כפי שלמדנו מחכמים, היא עוזרת, היא מסייעת, אם כי צריך להגיד את זה פורש, אני עובד את הקדוש ברוך הוא ולא חס חלילה הפוך.
אבל צריך להמשיך להתפלל עדיין, נכון? על הגשם.
ודאי, תראה, זה עניין הלכתי, אני לא קובע בזה, בואו אל תפרו אותי לרב, כי אני לא. אין לי הסמכה וצריך okay. לשמוע לכל הרבנות הראשית שקראה להתפלל, כל זמן שהיא לא אמרה להפסיק,
okay.
אז הדברים הם בגדר עומדים בתוקפם, יוזמה לתפילה בכותל, לכן הייתה שלי יחד עם הרבנים הראשיים ושר הדתות, אני שמח שהיה לנו את הזכות להיות בזה.
נעבור לחוק המרכולים שמסיר את הכנסת היום, ואנחנו שומעים דברים זועמים מכל מיני כיוונים, גם על רקע פטירתה של יפי גליק, ועכשיו גם דברים קשים שבנט אומר לליברמן, מה דעתך על כל מה שמתרחש כאן, לנגד עינינו?
חוק המרכולים הוא חוק לשעה קצרה מאוד, לזמן קצר, כי באמת צריך לפתור את הדברים בצורה הרבה יותר בסיסית. הרי חוק המרכולים מסמיך את שר הפנים לאשר או לא לאשר. נניח שמעוד חודשיים שר הפנים יהיה אופר שלח, אז מה יקרה? אז הוא ישר לכולם, ואז זה בסדר כאילו, כי אנחנו הבאנו חוק, דרי וחוק. החוק הזה הוא בעייתי, הוא טוב לזמן קצר. באמת צריך לעשות דברים הרבה יותר בסיסיים.
אז מצר פנים חדש יכול לשנות את החוק אם יהיה חוק כזה?
לא, לא צריך לשנות את החוק. החוק מסמיך אותו לאשר לרשות המקומית אם לפתוח עסקים או לא. בא, נניח שיש מישהו אחר שר הפנים. היום שר הפנים אומר, אני לא אשר. טוב, מה יקרה אם יהיה שר פנים אחר שכן רוצה לאשר? אז הוא יאשר הרי. נו, אז מה הועילו חכמים?
זה לא פתרנו את הבעיה, אתה אומר.
אולי אפילו החרפנו אותה קצת, כי כולם רצים מהר מהר לאשר את זה לפני שהחוק יחול, כי אז הבג"ץ וכולי. בקיצור, בעייתי, אבל אנחנו נצביע בעד. ההתנהלות של חלק מחברי הקואליציה היא בגדר הפרת המשמעת הקואליציונית. עכשיו, הדבר הזה מוביל, על גבול להוביל מהר מאוד, שכל מפלגה תגיד מה היא לא מצביעה, ואז ניכנס למאומה ומבולקה. שאחריתה זה הגעה לבחירות, שאף אחד בעצם לא רוצה את זה. אז צריך להיות פה מאוד אחראים, מאוד זהירים, מה שליברמן לא עושה, הוא טוען שההסכם הקואליציוני לצידו, אבל רק כך הוא חושב, אחרים לא חושבים כך. וכמובן העניין שלא מתכזים חבר הכנסת יהודה גליק, חברנו, שאני שולח לו תנחומים, מדבר ללא תקדים, זה לא יהודי, זה לא מוסרי, זה לא הגיוני, זה לא אנושי, אני מקווה שהאופוזיציה תתעשת והם ימצאו מישהו שיתכזז עם חבר הכנסת יהודה גליק בשעה הקשה הזאת.
מתי צפויה הצבעה?
לא יודעים, אומרים שהם ידברו 30 שעות, זה אומר שזה יהיה מחר באיזשהו זמן וידברו כל הלילה.
רגע, אז אתם אמורים להישאר עכשיו בכנסת רצוף כל השעות האלה?
כן, בדרך כלל אומרים תהיו בירושלים בטווח של רבע שעה, שאם קראו לכם תגיעו בזמן. אז כן, בסדר, לא נורא, אלה חיינו, זה חלק מעניין.
זאת אומרת שיכולים לנסוע להלוויה מי שמעוניין מהחברי כנסת?
נסו להלוויה כי הדיון עוד לא החל, הדיון יחל רק ב-4, עכשיו נסו רבים וטובים להלוויה, והדיון התחיל ב-4, ומתי הוא אומר, נראה שהאופוזיציה תצייב, בסוף גם הם אמרו לי, גילו לי סוד, גם הם אנשים, גם הם מתעייפים, גם להם יש ילדים בבית, הם כמונו בדיוק. בסדר, זה מין סוג של משחק שאני עוד לא הבנתי אותו, מה יצא לאנשים שמדברים כל הלילה, אבל יש כאלה שנהנים, תראה בחוק הקודם, הם לא הזיזו אפילו לא תג אחד, הם דיברו 70 שעות, מה קרה מזה? חוץ מזה שזה עלה כסף ותרצר את הסדרנים פה ואת ההבטחה ואת כולנו, לא ראיתי שקרה משהו, גם עכשיו לא יקרה כנראה כלום.
אבל מה העמדה העקרונית שלך לגבי הסוגיה הזאת של חוק המרכולים והשבת? אתה אומר שזה חוק זמני, אז איך אתה רואה את הפתרון הלא זמני לעניין הזה?
הפתרון הקבוע צריך להיות שימי א' הם ימי מנוחה גם.
סליחה, לא הבנתי עוד פעם, שמה?
שימי א', ימי ראשון, הם הימים שהופכים להיות גם כן ימי מנוחה, כמו בכל העולם האירופי, העולם המערבי.
במקום בשבת? במקום שבת?
לא, גם נוסף.
אוקיי.
דני.
כן.
נוסף, יש שבת, יש יום א', עכשיו אתה רוצה לנסוע לים, שהם רוצים ללכת לשופינג, לעסקים, למה שהם רוצים, ילכו ביום ראשון. שבת, יש שבת יהודית, כהלכתה בכל המרחב הציבורי. ואז מי שרצה ללכת לים, יש לו תחבורה ציבורית ביום ראשון, ילך לים, ניסע לים. זה מה שהוא רוצה. אבל בשבת תהיה שבת יהודית, אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית.
וזה מסתדר עם המערכת הכלכלית מבחינת ימי עבודה וכו'?
יש היום הסכמה על 4-5 ימי ראשון בשנה, 4-5, ואנחנו יודעים איך להתקדם לאורך השנים, זה תהליך, זה לא יקרה בשנה אחת.
ושיום שישי יהיה יום עבודה? יום שישי יחליף את זה?
יום שישי בחלקו, לא, ודאי שלא כל היום בגלל השבת, אבל יש לזה, כבר נכתבו על זה הרבה ספרים ומאמרים, בזמנו הגיש את החוק הזה סילבן שלום, הגיש את זבולון אורלב, יש לנו את התשובות לכל השאלות הללו, צריכה להתקבל החלטה, זה עבר ועדת שרים לחקיקה, ועכשיו צריך להגיע לכנסת, אני מקווה שזה יעבור, ואז נוכל להתקדם עם זה.
תגיד, אין דרך למנוע את כל הפילוג הזה שהפוליטיקאים, החילונים לפחות, או תגיד, יגידו החרדים, גורמים לפילוג בין חלקי העם, הדתיים והלא דתיים, עושים את זה למחלוקת?
כן, אז אני חושב שבת צריכה לאחד, והדרך היא לשבת בין כל החלקים, בין כל המגזרים, על נושא ההצעה שאמרת, על ימי ראשון, כי ימי מנוחה נוספים. ואני חושב שיכולים להגיע לזה הסכמה, כי זה פותר את השאלות שמעלים אנשים פחות דתיים, שרוצים לנסוע לים, ורוצים ללכת להצגה, ורוצים לקנות, ורוצים לעשות הרבה דברים. בסדר גמור, תעשו את זה ביום ראשון. אני חושב שאפשר לשכנע אותם. ובשבת, תהיו עם המשפחה. זה לא עונש כזה גדול, להיות עם המשפחה. אדרבה, תהיו משפחה. יהיו בבית, יקרו, לא משנה, כל אחד לפי דרכו, אבל העסקים בשבת קודש יהיו סבורים.
אוקיי, אבל נחזור לסיום הרעיון שוב להערכתך לגבי המערכת הפוליטית. האם אתה צופה ששנת 2018 שהתחילה עכשיו תהיה שנת בחירות?
אני עושה כל מאמץ ביחד עם חבריי, כדי שזה לא יקרה, זה מיותר, כדי להגיע לאותה תוצאה שאנחנו מצויים היום לתחסות בחירות, בזבז 2 מיליארד. שקל ולפצור מתחים ושסעים בעם.
את תהיה אותה תוצאה, אתה אומר.
זאת הערכתי, וגם אם אחד יקבל יותר והשני פחות, הימין יהיה בשלטון, זאת הערכתי, ולכן כל הבחירות האלה אין בהם צורך, וכדאי שהם יהיו במועדם.
יאיר לפיד נורא אופטימי לפי הסקרים.
בסדר, האופטימציה הזאת היא עוברת לפעמים. בוא, מדבר סקר תרחק, אמר דוקטור יוסל בורג בזמנו, זיכרונו לברכה, ואני מציע לכולם לאמץ את זה. סקר זה טוב לשעתו, לרגע מסוים שואלים, ובסדר, כבר, אמרו את זה כבר כמה פעמים, ובינתיים הימין נמצא 40 שנה בשלטון, ולפי הסקרים דווקא הוא כל הזמן מתחזק.
כן.
אז עכשיו יש גם סקרים קצת שונים, בסדר גמור, בסוף. זאת הערכתי, ולכן אני חושב שלרוץ היום לבחירות זה לא יביא לי שום דבר טוב.
שר חקלאות אורי אריאל, אנחנו נודה לך על הדברים. תודה רבה לך.
שלום בני.
בעקבות החלטת המרכז הליכוד אתמול על החלת הריבונות ביהודה ושומרון, שמענו הבוקר את יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, ברעיון בתקשורת, שמאשים את העובדה שלדבריו חברי מרכז הליכוד שהצביעו אתמול בעד הריבונות, בסופו של דבר הם לא מצביעי ליכוד ביום הבחירות. הוא נתן דוגמה תושבים מבטל, תושבים ביצר וכן הלאה. אנחנו רוצים עכשיו לאמת את העניין הזה מול אחד מחברי המרכז הליכוד, שהוא גם תושב בטל, דוב הר שפי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז יאיר לפיד אומר את הדברים, הוא בעצם טוען שאתם אלה שאתמול הצביעו על הריבונות, הם אנשים שבסוף היום, לא, ביום הבחירות, לא מצביעים בכלל לליכוד. איך אתה מגיב לדברים האלה?
זה ממש עלילה. דברים לא נכונים. מבחינת האחוזים שמצביעים בארץ, אם בבית אל יש בערך 300 חברי ליכוד, אז בסביבות 200 מצביעים לליכוד, וזה אחוז ההצבעה הארצית. תמיד יש חברי ליכוד שנמצאים בחול, תמיד יש חברי ליכוד שמקום הצבעתם בבית אל, ואנחנו יודעים כולם שחייבים להצביע רק בקלפי המסוימת, אי אפשר להצביע בכל הארץ, ובדיוק באותו יום הם נמצאים בעבודה באילת או בעבודה בקריית שמונה, יש כאלה חולים וחולה, ואחוז ההצבעה של חברי הליכוד בבית אל הוא כאחוז ההצבעה הארצי, ואין פה שום חריגה, ואני יכול להגיד שאפשר לבדוק את זה גם בקריית שמונה, וימצאו בדיוק את אותם נתונים. יש איקס חברי ליכוד, ומצביעים, נגיד, 0.6, 0.7 מה-X הזה לליכוד. כרגיל, כמו אחוז ההצבעה הארצי, זה סתם עלילת דברים. יכול להיות שיש פה ושם איזה יישוב קטן שהוא חריג, אבל בגדול זה עלילת דברים.
זאת אומרת, אתה מאמין שאלה שהיו אתמול מרכז הליכוד והניפו את ידם לטובת הריבונות, כולם אנשי ליכוד, או שזה מזור דעתך?
תראה, אתמול אני הייתי שם, לא ספרתי, אבל בהערכה שלי גסה, היו, לא יודע, 1,200, 1,500. מצאתי חברים מכל רחבי הארץ. לא, כמובן שגם חברים מיהודה ושומרון, אבל מכל המקומות, מחדרה ומתל אביב ומפתח תקווה ומבאר שבע, היו חברים מכל הארץ, וזו הדעה הבסיסית של רוב רובם של חברי הליכוד, שצריך להכיל את הריבונות הישראלית על כל שטחי יהודה ושומרון. ברוך, יש אילוצים, יש בעיות, לא כולם בדיוק באותה דעה, אבל הדעה הבסיסית של, לדעתי, 95% ממצביעי הליכוד ומחברי המרכז, יש צריך שההחלטה של אתמול צודקת ב-100%.
יאיר לפיד אומר שההצעה הזאת תעצבן את האירופאים, תעצבן אפילו אולי את ארצות הברית. מה אתה אומר על זה?
תשמע, אני תמיד אומר, מכל אלה שאנחנו דואגים, מפחדים שאנחנו מעצבנים אותם, אנחנו רק יוצאים ניזוקים. אנחנו בדרכנו נלך, ובשם השם נעשה ונצליח, והם, כמו שכתוב, אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם השם אלוקינו. אז מה אם הם מתעצבנים? רק על זה מתעצבנים? לא נורא. אנחנו רואים, הצבנו אותם הרבה, גם בגין הפציץ הכור בעיראק והצבנו אותם, אז מה?
אבל זה לא תמוע שכולם היו בעד הריבונות, אולי זה מראה שבאמת שהפכתם למפלגה שהשתלטו עליה גורמי ימין, והיא כבר לא מה שמכונה הליכוד השפוי, כפי שטוען יאיר לפיד שהיה פעם הליכוד.
הליכוד אף פעם לא היה מה שנקרא במרכאות שפוי. הליכוד מורכב בבסיסו מיוצאי חירות ומיוצאי המפלגה הליברלית. יוצאי חירות בוודאי תמיד היו ימינה. עצם העובדה שיוצאי המפלגה הליברלית הצטרפו לליכוד, שזה גם כן אני מכיר, הכרתי בזמנו רבים רבים מהם, והם גם הם היו בעד ארץ ישראל השלמה. זה לא
אבל חריף, בני בגין לא היה מצביע בעד ההצעה שלכם אתמול, לא?
אני לא בטוח, אני לא יודע, ומה, רגע, תגיד לי, אם בני בגין ינסה להיבחר, רוב חברי הליכוד לא בדעתו של בני בגין, כמו שהם לא בדעתו של דן מרידור.
תגיד לי, אבל בזמנו השימו שפייגלין היה אצלכם שהוא מנסה להשתלט על הליכוד ולהביא כל מיני פוקדים, לפקוד אנשים. היום המרכז הליכוד, מה קורה שם היום, אחרי עידן פייגלין?
תראה, קודם כל פייגלין איננו, והדברים הבסיסיים לא השתנו. פייגלין לא ניסה להשתלט על מרכז הליכוד. פייגלין אמר שהוא בעצם מייצג באופן אותנטי את דעתם של רוב חברי הליכוד, והוא ביקש שיצביעו בשבילו. אז היו שנים שהצביעו בשבילו, היו שנים שלא הצביעו בשבילו, ובגלל זה הוא עזב. לא, הוא לא מתכוון להשתלט. קשה מאוד להשתלט על מרכז שיש שם למעלה מ-3,000 חברים, גם מה שנקרא היום במרכאות הליכודניקים החדשים. כמה הם יצליחו להכניס? יצליחו להכניס, לא יודע, 20, 30, 50, גם יצליחו להכניס 100, הם עדיין 3%.
ואתמול נתקלתם בהם אגב, בליכודניקים החדשים?
אני לא ראיתי, אני גם לא מכיר אותם אישית, לא ראיתי,
הם בטוח היו מתנגדים לזה, לא?
עובדה שהם לא הרימו את ידם.
או שהם לא היו שם.
או שהם לא היו שם, אני לא יודע. נדמה לי שהם לא חברי מרכז, כי זה דבר חדש, והם עדיין לא, העמידו את עצמם לבחירה, אז אין להם, אז מילא הם לא צריכים, הם לא היו שם. זה הכינוס של חברי המרכז. יכול להיות שבמרכז הבא, אם הם יבחרו, יכול להיות שהם יצביעו נגד, אז אני אומר לך ישר, הם יהיו מיעוט מבוטל, היה צריך להיות שם, לראות את האווירה, לראות את דברי, כל הנועמים. זה הליכוד האמיתי, הליכוד
אבל ראש הממשלה לא היה.
אין ליכוד שפוי. תראה, אני אגיד לך למה, אומרים שראש הממשלה, זה לא נכון. להביא את ראש הממשלה לאירוע כזה, זה צריך אופרציה גדולה ושלמה. כולם צריכים לעבור דרך מגנומטרים, זה לוקח שעות.
אתה לא מאמין שזה הסיבה, נו, באמת.
הרי
נתניהו הגיע לאירועים לאחרונה, דיבר בתקיפות ו...
שאירועים של מעט אנשים, של 200-300, לא אירוע שאמורים להיות בו 2,000 איש. אירוע שאני כבר הייתי בכינוסים של בנימין נתניהו היה, שעתיים לפני זה, ואתה עומד בתור שעה ונבדק וכולי, זה לא בכל אירוע, לא בכל אירוע צריך את ראש הממשלה.
שמע, נתניהו הגיע גם לכיכר, לכיכר רבין בערב הבחירות, אז כנראה
שחשוב. יפה, רגע, ובדקו שם את כולם, ובדקו את כולם.
זהו, שלא בדקו.
אז עשו לו, אז עשו לו את כל ההגנות שעושים עם כל המגינים וכו'. פה זה לא שייך, פה אנשים נכנסים ומדברים ולוחצים לו ידיים ומדברים. אתה צריך לבדוק אחד, 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 אחד. זה אופרציה שלמה להכין את זה, וזה עלויות כספיות גבוהות. לדעתי זה לא כדאי.
תגיד, בבחירות הבאות, בפריימריס, אתם תרכיבו רשימות, כפי שהיה בתקופת פייגלין, שהיו רשימות מומלצים?
תראה, זה לא קשור לפייגלין. גם דוד לוי, לפני 40 שנה, מה נתראה בשביעיות. גם אז היו רשימות, תמיד היו רשימות, ותמיד
עכשיו יהיו רשימות?
כרגיל, כמו בכל דבר, כל סיעה מנסה לקדם, כל סיעה וכל אדם מנסה לקדם את הקרובים אליו, זה דבר טבעי, זה לא פסול ולא חריג, ובכל המפלגות זה קיים, אין בכל מקום, אלה דברים טבעיים של בחירות פנימיות, שכל אחד, בין אם זה ממינים אישיים ובין אם זה ממינים אידיאולוגיים, מנסה לקדם את האג'נדה שלו, וזה דבר טבעי, זה לא... אין בזה שום פסול.
להערכתך לסיום, נתניהו יוביל את הליכוד גם בבחירות הבאות לכשיהיו?
תראה, קשה לי, אני לא נביא וידוע למי ניתנה נבואה. אני מקווה שבעזרת השם הוא יצא מתוך התסבוכות שמנסים להכניס אותו להם, והוא יוביל. עכשיו תראה, אני רוצה לומר משהו. מה שעושה היום השמאל כל הפגנות, זה עובד בהפוך על הפוך. אם הם לא היו עושים הפגנות והיו נותנים למערכת לעבוד כמו שצריך, אז גם חברי הליכוד לא היו יוצאים מגדרם בעדו, היו אומרים, בואו נראה מה שתחליט המערכת המשפטית, אבל בגלל שהם מנסים ללחוץ על המערכת המשפטית שדווקא כן תאשים אותו, אז עד רבה אנחנו אומרים דווקא לא, ואנחנו בדווקא רוצים לחזק אותו. זה עובד בהפוך על הפוך, וכך לדעתי תהיינה גם תוצאות הבחירות.
מעניין. אוקיי, דוב הר שפי, חבר מרכז הליכוד, תושב בית אל, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה, ושלום רב לך ולמאזינים.
תודה.
שלום שלום.
חוק המרכולים צפוי לעלות היום להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. שמענו את הדברים גם על רקע סיפור עם האי-התקזזות, עם חבר הכנסת גליק שאשתו נפטרה. אנחנו משוחחים על העניין הזה של חוק המרכולים עם הרב דוקטור רצון הרוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ורבה שקריאת אונו, שלום לרב.
שלום לך ולכל המאזינים העיקרים.
אז אנחנו שומעים מצד אחד את אלה שטוענים, הצד החילוני, שזו כפייה דתית. איך אמר יאיר לפיד? עכשיו דווקא אנשים יחפשו לקנות בשבת, כמו שהיה עם חוק החמץ לדבריו, ויש מצד אחד המפלגות החרדיות שרוצות לחוקק את החוק הזה. איך הרב רואה את הדברים?
קודם כל גילוי נאות. באמת, אני לא מאלה אשר מצדד בחוקים אשר מסייעים לענייני הדת ברמת היחיד או ברמת הפרסיה. אבל לנו דעתי יש כאן צביעות גדולה מאוד מאוד מכל אחינו הלא דתיים בעולם הפוליטי, להבדיל מאחינו הלא דתיים שאינם קשורים לפוליטיקה. משום שאיננו רואות ולא זר, שמה שנקרא הסטטוס קוו, שהוא היה איזה מין מצע שבו הסכימו הדתיים והלא דתיים לחיות עמו, הולך ומתחרסם לרעה. הרי אין להשוות את הסטטוס קוו בזמן בן גוריון לסטטוס קוו בהיום בעניין השבת. הגע בעצמך. ראשית, הבגץ אז התיר לפתוח תחנת דלק. לאחר מכן, גם מקורות של הסעדה, מסעדות וכיוצא בזה, והכל בטענה לאפשר לאותם שנעים ונוסעים ביום שבת, שיתודלקו במכוניותיהם, שיתודלקו בקבותיהם, והכל מבלי לקחת בחשבון את אותם עובדים אשר יאלצו לעבוד למען אותם טובות הנאה של הנוסעים בשבת או הרוצים לסעוד בשבת במסעדות וכיוצא בזה. כלומר, לא זו בלבד שאכן באמת השבת של הסטטוס קוו באז הופרה לחלוטין צעד אחרי צעד, אלא אני תמה מאוד מאוד שחוק המרכולים, אשר בא לאזן משהו, לתקן, לייצב משהו בסטטוס קוו, דווקא מי שנושא את הדגל הזה, דווקא הם הדתיים. הרי אני הייתי מצפה מכל אותם חילונים, שקוראים לעצמם חילונים, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אשר רוממות חופש הפרט בגרונם, והשוויון תמיד נישא בפיהם, איפה הם כדי להגן על אותם עובדי מרכולים מסכנים, אשר יאלצו לעבוד בשבת, ואני אומר יאלצו בין אם הם דתיים ובין לא דתיים, כי השבת גם אצל הלא דתי היא ערך משפחתי מאוד חשוב, וערך אנושי ואישי, כדי שאדם יהיה זקוק למנוחה ולא יהיה לעבד, כי אם התורה אומרת למעל ינוח שורך וחמורך ואמתך ביום השבת, כל שכן האדם עצמו שוודאי זקוק למנוחה, הרמב״ם אומר, איזה טובה אלוהית עשה הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את השביעיות, שביעית מחיינו למען מנוחה, וכן הלילות, אלמה לכן, יצרו של האדם היה גורם לכך, שהוא לא ינוח, לא בלילות, ולא בשבתות, והכל בגלל תאוות שונות, בגלל אמביציות שונות, והתורה היא זו אשר מסדה את האדם, למענו עצמו, למענו עצמו. אז אני תמה, מדוע החוק הזה, צריך להיות מובא דווקא על ידי אנשים דתיים. למה אנשים אשר לא דתיים, שכאמור רוממות החופש הפרט בגרונם ושוויון הפרט בגרונם, אינם שותפים למהלך הזה. ולא עוד אלא, יש מן הפוליטיקאים בצביעות גדולה באים ואומרים, אתם רואים, עכשיו יחללו את השבת יותר. אני מבין, בוודאי, אם קם בכזה, בוודאי שיחללו את השבת יותר. אם באמת כך מסיתים את הציבור, שכאילו הציבור הדתי גורם להם לחלל את השבת, בוודאי שזה מה שיהיה. אבל היכן המצפון שלהם? היכן האחריות שלהם? היכן הדאגה שלהם לשמור על אופי מסוים שבתי למדינת ישראל בפרסיה, אנושי לעובדים עצמם? היכן המצפון שלהם בעניין זה? לכן, אני...
יאיר לפיד אמר היום ברעיון ששמעתי, הטענה שלו הייתה שאני מבין שאם בבני ברק ירצו לפתוח חנות זה לא הגיוני, אבל שיפתחו חנויות במקומות שאין בהם אנשים דתיים.
אני חוזר ואומר, יש כאן פופוליזם שקצת יתבונן יאיר, יתבונן קצת. נכון, יש מקום שהוא לא דתי, אוקיי? מה עם העובדים באותו מקום? למה אותם עובדים לא זכאים למנוחה? למה יש לדאוג לנוסע בשבת, או זה שיש לו 6 ימים לקנות, והוא לא קנה ב6 ימים, ואף לא אחד מ6 ימים, והוא רוצה לקנות ביום השביעי, למה יש לחופף ולאכוף על העובד ההוא לעבוד? הרי מן הרגע שאני דתי ועובד במרכולים, ואני עכשיו אאלץ או לוותר על מקום עבודתי כדי לשמור על דתי, או לוותר על דתי כדי לשמור על מקום עבודתי. זה נראה בעיניו הגון, זהו היגיון, כך ניתן לחתוך את הארץ למקום דתי לא דתי? הרי כל הארץ מעורבבת בדתיים לא דתיים. אני זוכר שידידי פרופסור רייכמן, שנשא את הדגל של חוקה למדינת ישראל, אמרתי לו, ידידי יקירי, אני תומך, והוא תאהב מאוד, אמרתי לו, אבל אני כל תמכל תומך בחוקה לעם ישראל. אנחנו עם ישראל הבאנו לעולם ערכים נפלאים מאוד, לאו דווקא בהיבט הדתי, האנושי. אז אם אכן תהיה חוקה לעם ישראל לשמור על ערכיו, אשר הם ערכים טובים לו וטוב לכל האנושות, אני מוכן לעשות חוקה למדינת ישראל. לא יעלה על הדעת, אמרתי לו לפרופסור רייכמן, שאתה תחלק את המדינה לקנטונים. מה יהיה הדין של תחנת אוטובוסים בחיפה? כלום שם כן יציגו מצגי עירום חיוצא בזה בטענה שזה מקום לא דתי? הרי אני דתי נוסע בנייד, החילוני נוסע בנייד בכל מקום. אי אפשר לחלק את הארץ לקנטונים. הארץ מעורבבת, עם כל הכבוד שיש מקומות דתיים ויש מקומות לא דתיים, אבל יש מציאות ששם יש ערבוב בין דתיים ודתיים ואשרנו, וזה מקומות העבודה, זה מקומות הפרנסה. לכן אני חוזר ואומר, יש כאן דמגוגיה זולה, יש כאן פופוליזם, אני קורא לאחריות, במיוחד אני כל כולי מזועזע, ידידנו יקירנו חבר כנסת גליק, שרעייתו זכרה לחיי עולם הבא, נסתלקה בדמי ימיה, בטרם עת, ולא מוכנים להתכזב. הרי זו פוליטיקה שיורדת לביבין, בושה וכלימה, לנצל מציאות עגומה כזו, זה בושה וכלימה. זו נקראת דמוקרטיה? זו נקראת פוליטיקה זולה? אוי לנו שאנחנו מגיעים לדמוקרטיה כזו עלובה. אני קורא להם להציל את הדמוקרטיה, להציל את חופש הפרט, להציל את שוויון בני אדם, להציל את הערכים האנושיים שיש בתורת ישראל.
נודה לך על הדברים, חבר הכנסת, סליחה, הרב דוקטור רצון הרוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, תודה רבה.
כל טוב, שלום שלום.
אנחנו עכשיו משוחחים על יפי גליק, זיכרונה לברכה שנפטרה, שליוותה את חבר הכנסת יהודה גליק שנים רבות. אנחנו משוחחים עם האחיין שי גליק, אותו אנחנו גם מכירים ברעיונות הרבים, הוא מנכ"ל בצלמו, שלום לך, יושב ראש בצלמו. אז רצינו שתשתף אותנו היום הזה בתחושות שלך סביב הטרגדיה הזאת.
תחושות קשות מאוד, עצובות מאוד בעיקר. יפי הייתה כשמה כן יפה, היא הייתה מהירה לכולם, הייתה אור לכולם, הבית היה תמיד פתוח, הייתה אורו של הבית, יהודה היה גם כמובן, אבל יהודה היה הרבה בחוץ, אז היא הייתה בעצם, איך אומרים, היא עקרת הבית, עיקר הבית, היא גם עבדה מחוץ לבית, וגם הייתה אחראית על המון המון אנשים במועצה אזורית הר חברון, היא הייתה לשם ממש בעיני כל רואה וכל שומע.
היא ליוותה אותו גם בתקופה שהוא היה פצוע אנוש, וגם בתקופה לאחר מכן שהוא היה חבר כנסת, ובסוף המצב התהפך שהוא נאלץ בעצם ללוות אותה במצב כל כך קשה עד לפטירה כל כך טרגית.
כן, היא הייתה באמת אישה שאפשר להגיד גיבורה, היא עברה המון הרבה דברים בחיים שלה, בעלה הראשון נפטר עם מחלה קשה, היא ליפתה אותו גם באותה תקופה של המחלה שלו, אחר כך היא עברה את מה שעברה עם יהודה שהתנגשו בו, והוא היה ממש על סף מוות, והיא נלחמה כמו לוויה, והיא האמינה בו, והיא ליפתה אותו, והיא החזיקה את המשפחה בתקופה באמת הכל כך קשה, והגיעו כל כך הרבה אנשים גם לבית חולים כשהוא היה, והיא קיבלה את כולם בכזה מאור, אנשים לא הבינו איך יכול להיות שיש לה כל כך תעצמות נפש, והיה לה כל כך אור שהקרין ממנה, זה היה פשוט מדהים, אין בן אדם אחד שיכול להגיד עליה משהו לא טוב, שבכלל כשמדברים על הדמות שלה, עליה זה כאילו מבחינתי סוג של דמות שחיה, של אור, של נתינה, של תמיד מגדלור של אמונה כזאת, ובאמת בתקופה האחרונה יהודה ליווה אותה, ובאמת זה היה סוג של כאילו...
רגע, תזכיר לנו שחבר כנסת גליק נבחר להיות חבר כנסת, היא עוד הייתה בקו הבריאות, היא הייתה עדיין...
כן, כשהוא נכנס היא מאוד מאוד שמחה, היא ליוותה אותו, היא באמת יהודה עבר הרבה תקופות מאוד מאוד קשות בחיים שלו, עוד לפני אנחנו רואים ניסיון התנגשות, הוא היה דמות ש...
הרי ההתנגשות הייתה לפני שהוא נבחר לחבר כנסת.
כן, אבל אני אומר, הרבה, לאורך השנים, הוא היה דמות מאוד מאוד מנודה, מאוד קראו לו עזוי, קיצוני, קראו לו איש הכי מסוכן במזרח התיכון בזמנו, וספלו עליו עלילת סב שהוא היכה אישה מבוגרת, ורצו להשים אותו בכלא, והיא כל הזמן ליוותה אותו, והוא עבר תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד, כל מיני בחינות, והיא תמיד הייתה לצידו וחזקה אותו ותמכה בדרך שלו, היא לא תמיד הסכימה עם כל מה שהוא עשה, אבל היא תמיד תמכה בו, והיא תמיד תמכה והחזיקה אותו והאמינה בעצם בכוח שלו.
זאת אומרת, הם היו הרבה שנים ביחד?
הם היו הרבה מאוד שנים ביחד, כן. פרחת הכנסת היא מאוד מאוד תמכה, למרות שבהתחלה היא לא רצתה את זה כל כך, הוא קיבלת לגיטימציה ציבורית שלו. הם היו זוג מאוד מאוד מאושר, מאוד שמח, זוג שהם היו בעצם מגדלור, כל באדם שפגש אותם, אמר עצמו, איזה זוג מיוחד, תמיד ראו את האור מהם.
יש להם אגב ילדים משלהם, ילדים משותפים?
כן, יש להם הרבה מאוד ילדים אגב, חוץ מזה יש להם גם הרבה מאוד נכדים, יש להם גם שתי
ילדים קטנים, גדולים?
אין להם ילדים ממש ממש קטנים, הילדים, אני חושב שהם כבר בישיבות תיכוניות הכי קטנים, יש להם שתי ילדי אומנה שהם לקחו באמת בתור... לתת ולעזור שהם קצת יותר קטנים, גם לא ממש קטנים, אבל יש להם, הם גדלים אותם כבר הרבה מאוד שנים, קרוב לעשר שנים, הם היו גם משפחת אומנה של חברים שלהם שנרצחו, היה את משפחת שיימס, זוג מאוד, מאוד יקר להם, שבעצם ההורים נרצחו, משפחת איימס, זה נקרא, מאזור החברון, זוג שניסו באנשו ופשוט ירו באבא ואמא ונרצחו.
כן.
ואז הילדים בעצם נשארו בלי זוג הורים, הם לקחו אותם כאומנה עד שבעצם הילדים כבר גדלו, ואתה יודע, וכל אחד מצא את דרכו, אבל הם לקחו אותם כאומנה ממש, אנחנו מדברים על 6 ילדים, אוקיי? 6 ילדים שהם נפלו לאומנה תקופה ארוכה.
אתה אומר שעדיין יש עכשיו ילדי אומנה?
שתי ילדי אומנה נפרדים, יש להם עדיין בבית שתי ילדי אומנה נפרדים. באמת הם היו מגדלור של בית של באמת לתת ולתת ולתת ולעזור.
ופתאום זה קרה, פתאום הסיפור הזה.
כן, זה היה ממש...
פתאום הרכרם ביום בהיר, נכון? ממש ככה.
ממש ככה, ממש ככה, וזהו, ומאז ככה אנחנו באמת לבינו תיאפי בתפילות מאוד מאוד חזקות, לבינו לנשיאים. אנחנו היינו מבקרים אותה, היינו מתפללים איתה, שרים איתה, וזהו, ואז קיבלנו את הבשורה, ובאמת זה ככה טרגדיה מאוד מאוד קשה, טרגדיה משפחתית בעיקר, טרגדיה אישית, משפחתית, וזהו, אנחנו מאוד מאוד עצובים, אני וכל המשפחה זוכרים אותה, בעצם כדמות כל כך חיה, זאת אומרת, זה דמות של אור, היא כתבה ספר שירים, והייתה גם ככה מצלמת תמונות יפות, ככה, כל מיני דברים, הוציאו על הספר, קראו לזה רחמים שקופים, היא הייתה מאוד מאוד, הייתה נפש מאוד מאוד רגישה, מאוד מיוחדת, ככה, נפש של אומנית כזאת. זהו, אנחנו זוכרים רק דברים טובים, אין שום דבר לא טוב שצריך לזכור ממנה.
רצינו ככה התייחסות לסוף הרעיון מה שראינו היום בכנסת, הקטע שלא רוצים להתקזז איתו, לקראת חוק המרכולים, איך אתה רואה את העניין הזה?
אני חושב שזה בדיוק ההפך הגמור מכל מה שדיברנו. דיברנו על בן אדם שהיה מגדלור של נתינה, של אהבה, של חסד, של אהבת חינה, וחבל שאנשים, ואני לא משנה מי ומה, כאילו, לוקחים דברים כאלה והופכים את זה לשנאת חינם. אני בטוח שזה הדבר האחרון, שזה הדמות שלה מסמלת, זה ההפך הגמור מזה, ואני מקווה שכל מי ששומע את הרעיון הזה יתחזק במובן הזה של נתינה, של חסד, של אהבה, בדרך שלה ובדרך שזה יהיו דברים מלאו נשמתה.
שי גליק, אנחנו מודים לך, אחיין של יהודה ויפי גליק. תודה רבה לך על הדברים, שלא נדע עוד צער.
תודה, שיהיה רק צורות טובות.
אמן. שלום וצהריים טובים לנגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד.
שלום וברכה.
אז היום שוב עלה על סדר היום הנושא של הורייזן 2020 על רקע תוכנית לשיתוף פעולה אזורי באגן הים התיכון עם האיחוד האירופי שאושרה בשבוע שעבר, וגם שם השטחים שמעבר לקו הירוק מוחרגים. מה דעתך על כל הסוגיה הזאת?
לצערי הגדול, ממשלות אירופה פועלות בניגוד לאינטרסים האירופאיים ובניגוד לאינטרסים של קידום המדע. יש לנו שיתופי פעולה עם עשרות אוניברסיטאות באירופה, שיתופי פעולה מדעיים, יש לנו שיתופי פעולה מדעיים עם מערכות ביטחוניות רגישות באירופה, בתחומי הלוויינים וכדומה. כל זה מכיוון שהתרומה של אוניברסיטת אריאל וגופים אחרים מעבר לקו הירוק לקידום המדע ולרווחה הכלכלית של תושבי ישראל והעולם היא משמעותית מאוד. הממשלות נוקטות בקו השמרני שעשו כשנאלצו לוותר במקצת בזה שגופים ישראלים כמו אוניברסיטאות, בתי חולים שפועלים מעבר לקו הירוק, כמו נניח בית חולים הדסה בירושלים או תל השומר בתל אביב או אוניברסיטת תל אביב או אוניברסיטת חיפה שפועלים מעבר לקו הירוק, זה לא מונע מהם לקבל כספים של האיחוד האירופאי, זה מונע מהם לקבל כספים שיעברו אל מעבר לקו הירוק. האם אני שמח עם זה? בשום אופן לא. האם אפשר לחיות עם זה? לצערי כן, אנחנו מתגברים על קשיים כאלה ואחרים. הרבה יותר קשה לנו זה ההתנגדות בתוך ישראל, לדוגמה ההתנגדות המטומטמת כרגע, לפתיחת פקולטה נוספת לרפואה, כאשר כולם יודעים שיש מחסור בהכשרת רופאים, שיש יכולת באריאל ושיש אינטרס לאומי לפתוח, ויש כאלה שמשיקולים פוליטיים מנסים לעשות הכל כדי למנוע פתיחה שלנו.
זאת כרגע העניין הזה לא מקודם, הנושא הזה?
הנושא הרפואי בהחלט מקודם.
הנושא של הפקולטה לרפואה.
כן, בהחלט מקודם במלוא המרץ, הוקמה כבר ועדת בדיקה אקדמית, כן. זה עבר, קיבל את האישור של ות"ת, זה הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. אנחנו נעשה כל מאמץ שבאוקטובר 2018, מקסימום במרץ 2019, יתחילו לימודים הסדירים של 4 שנים ברפואה לתואר MD לתואר רופא.
ועצם התוכנית הזאת, הורייזן 2020, זה פוגע בכם שאתם לא מקבלים את התקציבים האלה?
עדיין זה פוגע בנו, זה פוגע ביכולת שלנו להתחרות. הרי הורייזן 2020 זה לא שאתה מקבל כסף, אתה מתחרה כסף, ויש לנו יכולות רבות מאוד להשיג, להצליח, אבל זה אחד המחירים כרגע של פעילות ביוש.
ויש לכם ציפייה, אמרת לי בשיחה מקדימה, גם להכרה בכם כאוניברסיטה בישראל, אתה יכול להסביר במה מדובר?
זה מתקשר עם הנושא הקודם. כל התארים שלנו מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, על ידי המוסדות האקדמיים והלא אקדמיים בישראל. ומה זאת כאוניברסיטה? אנחנו לא מוכרים כאוניברסיטה ישראלית, אנחנו מוכרים כאוניברסיטה שמוכרת על ידי מל"ג יו"ש. לאחרונה זה הפריע בפתיחת לימודי הרפואה, מכיוון שיצא תקנה שקובעת שלימודי רפואה קליניים ליד מיטת החולה יכולים להתקיים רק אוניברסיטאות ישראליות. אז מסיבה זו ומסיבות אחרות נלקחה יוזמת חקיקה על ידי חבר הכנסת יושב ראש ועדת החינוך להכיל את חוק המועצה להשכלה גבוהה בישראל גם על מוסדות להשכלה גבוהה ביוש, שהם 3 אוניברסיטת אריאל, מכללת הרצוג ומכללת אורות, ובוועדות הכנסת מתעכב כרגע הקידום של החוק שיהפוך את אריאל לצורך העניין לאוניברסיטה ישראלית ויוריד את צוואר הבקבוק האחרון מקידום פתיחת רפואה באריאל.
פקולטה לרפואה. אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים. נגיד אוניברסיטת אריאל יגאל כהן אורגד, תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
מחר ב-8 בערב במלון רמדה רנסנס בירושלים יתקיים ערב זיכרון וחזון במלאת 10 שנים לפטירת מרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפיר הזצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל. בערב גם יוקרן סרט לזכרו, אחד היה אברהם, רבנים, שרים, ח"כים וגם זמרים כמו יונתן רזל וישי ריבו. והערב יועבר בשידור חי בערוץ 7. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם חבר הנהלת ישיבת מרכז הרב, הרב איתן אייזמן. שלום לרב.
שלום רב.
אז מחר מציינים 10 שנים לפטירתו של הרב שפירא, ובאמת עבר עשור מאז. איך אתה רואה את הערב הזה, את היכולת אולי באמת להיזכר ברב שפירא בערב הזה?
הערב הזה הוא ערב מיוחד במינו, ערב של הוקרה, ערב של געגועים, ערב של זיכרון. כולנו שגדלנו עם הרב שפירא בשנים רבות, רוצים גם להיזכר, גם להוקיר, גם להודות על המפעל הגדול הנפלא שנקרא מרכז הרב.
הרב שפירא היה גם הרב הראשי לישראל. איך אתה רואה את הדור שלנו לעומת הדור של אז, שכשהוא היה הרב ראשי לישראל?
הרב שפירא ביותו רב ראשי לישראל, אני זכיתי לעבוד איתו ביחד כמנכ״ל הרבנות הראשית, היה זוג של הרב שפירא והרב אליהו, זכר צדיקים לברכה, שרוממו מאוד מאוד את הרבנות הראשית לישראל. וברוך השם זכו לשיתוף פעולה מלא של כל הרבנים בארץ ישראל, והייתה רוממות גדולה בציבור בלהכיר את הרבנות הראשית ולהוקיר אותה. היו נושאים מאוד מרכזיים ומאוד מגוונים שעלו על הפרק באותה תקופה, אם זה היה השתלות הלב, שהיו צריכים לפסוק מתי רגע המוות של הבן אדם, וזו הייתה שאלה שכל העולם כולו חיכה לפסק דין של הרבנות הראשית, הרב שפירא והרב אליהו הובילו את ההכרעות בדברים האלו, היו בתוכם גם הרב ישראלי, וברוך השם, מועצת הרבנות הראשית הייתה שותפה מלאה בהחלטות המאוד מיוחדות האלה. היו נושאים שהעסיקו את הציבור באופן כללי, נושא האתיופים, איך לקבל אותם, איך לקלוט אותם בתוכנו, כשהרבנות הראשית הובילה את הפסק הגדול על מנת להכיר ביהדותם, כשהמדינה עוד בתחילתה התלבטה בסוגיה המיוחדת הזאת. והרבנות הראשית הובילה לאורך דורות, עם הרב עובדיה, הרב גורן, ובהמשך הרבנים הראשיים, הרב שפירה, להכיר, לקבל, לקרב, יחד עם זה, גם לבדוק את האפשרויות, לתת להם את הלגיטימציה המלאה, על ידי תבילה, כאילו קבלת גירות לחומרה, על מנת לצרף אותם באופן מוחלט ליהדות. היו נושאים קשים וכבדים ומאוד מעוניינים. כמובן, אחד הנושאים הבוערים והמרכזיים היו נושאי ארץ ישראל. איך להתייחס? לגוש קטיף, לימית, לכל המפעלים הגדולים שהיו על הפרק. והרבנים הראשיים, הרב שפירא, עמדו בעוז להוביל את המהלך הגדול על מנת לומר דעת תורה ברורה נחרצת.
לא תמיד, אבל גם בימינו הרבנות הראשית אין לה כל כך השפעה על ההחלטות הפוליטיות. הם יכולים להגיד דברים, או גם בנושאים צבאיים, אם מדברים על שילוב בנות והשירות המשותף, אין כל כך תוקף לאמירה של רבנים, או שרבנים לא כל כך מתערבים בנושאים פוליטיים או צבאיים, נכון?
צריך לדעת איך לקרוא את הדברים האלה. מה נקרא פוליטי ומה נקרא הלכתי. הרבנים הראשיים נשאלים שאלות, ועל פי חוק הם חייבים לענות תשובות. ולכן, גם כששאלו אותם בנושא ארץ ישראל, היה פעם אחד המקרים שהגישו בג"ץ נגד הרבנים הראשיים, למה אתם מתערבים בפוליטיקה כשאמרתם שאסור להחזיר חלקים מארץ ישראל? ובסוף, המגיש הבג"ץ, שהוא אחר כך גם היה שר, הוא הוריד את הבג"ץ שלו, כי הוא הבין שנושא ארץ ישראל הוא לא נושא פוליטי. וכשבזמנו דורית בייניש, שאחר כך הייתה גם נשיאת בית המשפט העליון, ששאלה אותי, בתור מנכ"ל הרבנות הראשית, מה לענות בבג"ץ, אמרתי לה, ארץ ישראל זה משהו הלכתי, זה בכלל לא פוליטי. ואם חסר לך מקורות, אני אתן לך כמה שאת רוצה. ובסוף באמת הבג"ץ נפל. כי צריכים גם לדעת שלהרבה נושאים שלכאורה הם פוליטיים, יש בהם הרבה מאוד השלכות הלכתיות. גם היום יש שיח יפה מאוד של הרבנות הראשית, לא תמיד הוא נשמע מספיק, אבל גם הרבנות הראשית של היום, גם מועצת הרבנות הראשית של היום, גם בתי הדין של היום, עמלים הרבה מאוד על מנת לפתור בעיות יומיומיות שקורות בציבור. והם כן מתייחסים, אם שומעים להם יותר או שומעים להם פחות, זה כבר שאלה שנייה.
לדוגמה, אתה הזכרת בהתחלה את נושא של המוות, רגע המוות, ואם אני לא טועה, חבר הכנסת שנלר מקדימה, הוא בסוף חוקק חוק בנושא המוות המוחי. זאת אומרת שיש דברים שבסוף הכנסת עוקפת את הרבנות. היא מתייעצת, אבל בסוף הכנסת מחוקקת את החוקים, גם אם הם נוגעים להלכה לעתים.
לא, להפך, היה כאן דבר מדהים, שהכנסת קיבלה את כל ההנחיות של הרבנות הראשית, והכניסה את זה לספר החוקים.
בנוגע לעניין הזה שאני הזכרתי?
כן, כן, ספר זה היה מדהים. הייתה ועדה שקבעה את ההנחיות, אחר כך היה קצת התנגדות של חלק מהרופאים וכדומה, והציבור נמנע מלתרום, כי לא היה לו את הגיבוי של הרבנות הראשית. בסוף הכנסת חוקקה את כל הדרישות של הרבנות הראשית לקביעת המוות, ואכן נקבע המוות מוחי כסיבה למוות, עם כל הצורך לעשות את הבדיקות שהרבנות הראשית ביקשה לעשות אותם לפני קביעת המוות. וכיוון שזה נכנס לספר החוקים, אנחנו בתור רבנים אמרנו לכל האנשים שאין שום בעיה מלתרום. ובאמת האנשים פתחו את ליבם, וברוך השם היום תורמים הרבה יותר.
אז איך אתה רוצה ככה, היית חושב שיזכרו את הרב שפירא? מדברים תמיד על ירידת הדורות.
הרב שפירא נתן תנופה מאוד מאוד גדולה לרבנות הראשית. הוא מעולם לא ראה את עצמו מעל כל הרבנים, הרבנים הקיימים. הוא תמיד אמר, אני ראשון בין שווים, ואהב מאוד מאוד שיח עם כל הרבנים. ואני חושב שמכוחו, והזכרו אותו תמיד, כאדם חכם, שתמיד ידע גם לתת עצות נכונות, תמיד ידע לא להתלהם, תמיד ידע לאהוב מאוד מאוד את הבריות, וכמובן היה תקיף מאוד בנושאים ההלכתיים, שאחרי שהוא פסק, הוא עמד על פסיקתו לאורך הימים.
ובישיבה עצמה, כראש ישיבה, גם בנושא הזה, איך אתה רואה את השוני מאז להיום, או שאין שוני, הכל הולך באותה דרך שהוא המשיך אותה מאז יסוד הישיבה?
ברוך השם, הרצפירה נתן תנופה מאוד מאוד גדולה. היה המשכו של הרב צבי יהודה, שייסד את הישיבה והקים אותה, כמובן על פי רצונו של אביו, הרב קוק זכר צדיק לברכה, ובתנופה מאוד גדולה גידל הרבה מאוד תלמידים, הרבה מאוד למדנים, וברוך השם, לנס ופלא, הישיבה בעוצמה אדירה, יש לה שיעורים גדולים, באים הרבה מאוד תלמידים, התמדה בתוכה נפלאה, וגדלים וצריכים שם בני תורה מהמעלה הראשונה, גם לרבנות, גם לדיינות, בעזרת השם, גם מחנכים גדולים יצאו מהם, כך שאנחנו עדיין מאוד נהנים מרבני הישיבה ומתלמידיה.
אז מי שרוצה יבוא מחר ויתבשם עוד קצת מאורו וממשנתו של הרב שפירא, אז נודה לך על הדברים. הרב איתן אייזמן, חבר הנהלת ישיבת מרכז הרב, תודה רבה לך.
כל טוב.